השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, אלה בת דוד יצחק, זיכרונה לברכה, שנפטרה בנר שלישי של חנוכה. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, ובזכותו יהיה עוד שיעור להעביר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם בתפריט, בתרומות.
שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים דף צדיק ד' במסכת זבחים. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם, ונסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בעיקר בדין של כיבוס, כלומר אם דם של קורבן חטאת ניתז על בגד, אז צריכים לכבס את הבגד, והיום לגבי זה נראה שלושה חלקים, בחלק הראשון באיזה בגד מדובר, בחלק השני איפה מחבסים, ובחלק השלישי איזשהו משפט סיום של המשנה, בואו נתחיל. אז החלק הראשון, איזה בגד צריך כיבוס, ואת החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון נראה שזה דווקא בגד שכבר מקבל תומה, בסעיף השני נראה שזה לאו דווקא בגד מצמר, אלא גם שאר סוגי חומרים, בסעיף השלישי נראה שצריך לחבס רק את המקום שבו פגע אדם, ובסעיף הרביעי נראה שזה דווקא בגד שראוי לכיבוס, ולא כלי עץ, מתכת, ולגבי אור נדבר באריכות. בואו נתחיל עכשיו. לפני הסעיף הראשון והשני רק נקדים שבגמרא יש כאן איזשהו ערבוב של שני נושאים, הנושא של מאיזה חומר עשוי הבגד, והנושא של תומה, אנחנו כאן ננסה להפריד ביניהם. לכן שוב, בסעיף הראשון נדבר על התומה, בסעיף השני נדבר על החומר. אז סעיף ראשון לגבי תומה. מה תומה קשורה כאן? אז נקדים שברור שאם אני סתם לוקח צמר מאיזה כבס וניתז עליו דם, הוא לא צריך כיבוס, כי הצמר הזה עוד לא נחשב בגד. מתי הוא נחשב בגד? רק שהכנתי אותו שיהיה בגד. עכשיו, מתי זה נחשב שסיימתי להכין אותו ועכשיו הוא בגד? אז בדרך כלל אנחנו אומרים שמתי דבר מוגדר ככלי שסיימתי להכין אותו, הסימן לזה זה כשהוא מקבל תומה. אם הוא מקבל תומה זה מראה שהוא כבר כלי גמור, אם הוא עוד לא מקבל תומה זה מראה שהוא עדיין חומר גלם והוא עוד לא הפך לכלי. עכשיו, לפי מה מחליטים האם דבר הפך לכלי או לא, אז זה תלוי גם במעשה וגם במחשבה. כלומר, למשל, אני פעם בניתי ספרייה לבית שלי, ובהתחלה חשבתי לצבוע את זה, ובאיזשהו שלב החלטתי, חבל על הזמן והכסף והתרחה, יותר יפה טבעי, אני לא אצבע את זה. אז בעצם יש כאן שני גורמים. יש את המעשה שאני בונה את הספרייה, ויש את המחשבה שאני חושב מתי מבחינתי, זהו, זה מספיק לי, מבחינתי זה כבר כלי. עכשיו, מתי באמת דורשים את המחשבה הזאת ומתי לא? אז זה תלוי במה מדובר. יש דברים שברירת המחדל זה שעצם זה שעשיתי אותם, זה כבר נחשב כלי, ורק אם אני חשבתי שמבחינתי זה עוד לא מספיק, אז זה עוד לא כלי. ויש דברים שהפוך, שעוד לא סיימתי להכין אותם ממש, כך שמבחינת מעשה זה עוד לא ממש כלי, אבל אם אני חשבתי שמבחינתי זה כבר מספיק, אז זה כבר יהפוך לכלי. עכשיו, כל זה לגבי תומה וטהרה. מה לגבי דם שניתז על הבגד? אז גם כאן, בשביל להחשיב את זה כבגד, אני צריך שזה ייכנס לעולם של בני אדם, כלומר, יהפוך לכלי ויוכל לקבל תומה. רק אז זה יחשב בגד והוא יצטרך כיבוס אם ניתז עליו דם. אבל יש מחלוקת בברייתא עד כמה אני באמת צריך שיוכל לקבל תומה. רבי אליעזר אומר שאני צריך שהוא ממש יוכל עכשיו לקבל תומה בפועל. כלומר, שלא חסר לו כלום, לא מעשה, לא מחשבה, ממש עכשיו אם נוגע בשרץ הוא מקבל תומה, רק אז זה נחשב בגד והוא יצטרך כיבוס, זה רבי אליעזר. לעומת זאת רבי יהודה אומר, נכון שלגבי תומעה אתה צודק, אבל לגבי הצורך בכיבוס, כאן אני מחמיר ומוריד את הרף, ואומר שגם כשמדובר במשהו, שמבחינת המעשה הוא גמור, וכל מה שחסר לו זה המחשבה, אז אפילו שכרגע אין לו יכולת בפועל כרגע לקבל תומעה, אבל זה עדיין חושב שהוא ראוי לקבל תומעה, כי כל מה שחסר לו זה רק מחשבה, ולכן אם דם ניתז עליו, הוא צריך כיבוס. אז עוד פעם, לפי רבי אליעזר, אני צריך שהוא יוכל לקבל תומה ממש עכשיו בפועל. לפי רבי יהודה, מספיק שהוא ראוי לקבל תומה על ידי זה שתהיה איזושהי מחשבה, והוא צריך כיבוס. זה המחלוקת באופן תיאורטי. עכשיו, בוא נראה בפועל מה זה אומר. תביא לי נפקמינות. אז הגמרא בשורה הרביעית בעמוד א' במילים מי ביניו מביאה שלוש נפקמינות. נפקמינה אחת זה לגבי חתיכת בד. אם יש חתיכת בד שהיא בגודל 3x3 אצבעות, היא ראויה לשימוש, ולכן ברירת המחדל שלה, גם בלי שום מחשבה ממני, זה שהיא מקבלת תומה. אבל אם היא חתיכת בד קטנה יותר מ3x3, סתם ככה אין לה שימוש, ולכן היא כברירת מחדל לא מקבלת תומה. אבל אם אני, הבעלים, יחשוב שאני רוצה להשתמש בה בתור טלאי לבגד, אז כבר מבחינתי יש לזה שימוש, וזה יקבל תומה. אז אם יש לי חתיכה קטנה כזאת, מ3x3, מבחינת המעשה זה מספיק. מה שחסר כאן כרגע בשביל שהוא באמת יוכל לקבל תומה זה מחשבה, וזו דוגמה מעולה למחלוקת של רבי יהודה ורבי אליעזר. אם יוטז על זה דם של חטאת, שלפי רבי אליעזר זה לא צריך כיבוס, כי כרגע בפועל זה עוד לא מקבל תומה, לפי רבי יהודה זה צריך כיבוס, כי אמנם זה לא מקבל תומה, אבל זה ראוי לקבל תומה, וזה מספיק. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, אם הכנתי בגד עד הסוף, אבל מבחינתי חשבתי שזה עוד לא גמור, כי רציתי להוסיף לו איזה רקמה, אז כרגע זה עוד לא מקבל תומה, אבל זה ראוי לקבל תומה, כי אם אני אחשוב לבטל את המחשבה להוסיף רקמה, אז זה בעצם מוכן, וזה יקבל תומה. אז שוב, רבי אליעזר יגיד שזה לא צריך כיבוס, כי כרגע בפועל זה לא מקבל תומה, רבי יהודה יגיד שצריך, כי זה ראוי לקבל תומה. אם אני אחשוב שאני לא רוצה רקמה, ודוגמה שלישית מאוד דומה, אם יש לי בד שמיועד לשטיח, ואני חשבתי לקצרו, כלומר ליישר את החוטים מסביב, אז כרגע זה עוד לא מקבל תומה, כי מבחינתי עוד לא סיימתי, אבל אם אני אחשוב לבטל את הרצון ליישר, אז זה כן יקבל תומה. אז שוב, לפי רבי אליעזר זה לא מצריך כיבוס, כי כרגע הוא לא מקבל, אבל לפי רבי יהודה זה מצריך כיבוס, כי הוא ראוי לקבל אם אני אחשוב שאני לא צריך ליישר. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי קבלת תומה. שוב, לפי רבי אליעזר צריך שהוא יכול לקבל תומה בפועל, לפי רבי יהודה מספיק שהוא ראוי לקבל תומה על ידי איזושהי מחשבה, זה מספיק בשביל הצריך כיבוס. בשביל הסעיף השני נחזור עכשיו למשנה ולתחילת הברייתא, כלומר בתחילת הגמרא. עד עכשיו דיברנו על בגד, כי זה מה שכתוב בתורה, אשר יזה מדמה על הבגד. עכשיו, מה זה בגד? אז סתם בתורה בגד זה צמר או אולי גם פשטן. מה לגבי שאר דברים? נניח כותנה, משי, אור, שערות עיזים, האם גם הם צריכים כיבוס? אז אומרים גם רבי יהודה וגם רבי אליעזר במשנה ובברייתא שכן, כי אומנם כתוב בגד, אבל מיד אחרי זה גם כתוב אשר יזה עליה תחבס, שזה אמירה יותר רחבה, זה בא לרבות דברים שדומים לבגד, אור, שיער עיזים, משי וכולי, אבל גם כאן, כמו בסעיף הקודם, זה דווקא כשהם כבר מוכנים לקבל תומה. אז בואו נדבר רגע על אור. אם עוד לא הפשטתי אותו מהבהמה, ודאי שהוא בכלל לא ראוי לקבל תומה, אז ודאי שהוא לא צריך כיבוס. מצד שני, אם הפשטתי אותו וכבר חשבתי להשתמש בו איכשהו, אז ודאי שהוא כן מקבל תומה בפועל, ולפי כולם הוא כן צריך כיבוס. אבל במצב ביניים שבו הפשטתי אותו, אבל מבחינתי עוד לא חשבתי להשתמש בו ככה, ובאמת רוב האנשים עושים לו עוד איזשהו עיבוד ועוד לא משתמשים ככה, אז בזה בדיוק המחלוקת של רבי יהודה ורבי אליעזר. לפי רבי אליעזר הוא עוד לא צריך כיבוס, כי כרגע בפועל הוא עוד לא יכול לקבל תומה. לפי רבי יהודה הוא כבר צריך כיבוס, כי מספיק שאני אחשוב שאני רוצה להשתמש בו ככה, אז זהו, זה כבר יוכל לקבל תומה. אז זה נקרא שהוא ראוי לקבל תומה, ולכן הוא צריך כיבוס לפי רבי יהודה. ועד כאן הסעיף השני, המקור לשאר החומרים, וגם ראינו את הביטוי של המחלוקת של רבי יהודה ורבי אליעזר לגבי אור. הסעיף השלישי, קצת מעל אמצע עמוד א', זה אמנם לא קשור כל כך לנושא של החלק הזה של על איזה בגד אנחנו מדברים, אבל זה מובא כאן במשנה ובגמרא, אז לא נדלג, וזה שאומר את המשנה שכשניתז דם על בגד, אז לא צריך לחבס את כל הבגד, אלא רק את המקום שבו יש את הדם, והגמרא אומרת שלומדים את זה מאשר ייזה, רק מהמקום שהדם ייזה עליו, שהדם ניתז עליו, זה מה שצריך כיבוס, זה סעיף שלישי. סעיף רביעי, ממש באמצע עמוד א', זה שכל החומרים שהזכרנו זה דווקא דברים כאלו שהם ראויים לכיבוס. ולכן, א', כלי עץ או מתכת הם לא בגד, הם לא ראויים לכיבוס, אלא אם ניתז עליהם דם, אומרת הברייתא בהמשך, פשוט צריך לגרד משם את הדם, לא צריך לחבס, זה א', ב', בוא נדבר עכשיו על אור. האם בגד מאור צריך כיבוס? אז לגבי זה, במשנה, כמו שראינו לפני שתי דקות, ראינו שכן, בין רבי יהודה, בין רבי אליעזר, צריך כיבוס, יש רק מחלוקת באיזה שלב של ההכנה, אבל ודאי שבאופן כללי אור צריך כיבוס. לעומת זאת, הגמרא מקשה, ורמינו, במשנה במסכת שבת, שאור זה לא דבר שבכלל שייך בו כיבוס, ולכן מותר להרטיב אור בשבת בשביל לנקות אותו, כי זה לא כיבוס, הוא לא סופג מים, זה כמו פלסטיק, זה לא דבר שמתכבס. אז זה קשה. למה אצלנו אמרנו שהוא ראוי לכיבוס, בניגוד לעץ או מתכת, ואילו במשנה בשבת, רואים שהוא דווקא כמו עץ ומתכת, ולא שייך לו כיבוס. זאת הקושייה, ולגבי זה יש לנו שתי תשובות, אביי ורבא. אביי אומר שזה מחלוקת תנאים. הוא מביא ברייתא לגבי הנושא שלנו, דם חטאת שניתז על אור, ששם אחרים אומרים, כמו המשנה שלנו, רבי יהודה ורבי אליעזר, שצריך לחבס, כלומר זה ראוי לכיבוס, אבל רבנן שם אומרים שהוא לא צריך לחבס את זה, אלא מגרד את הדם משם וזהו, כמו על מתכת ועץ, כלומר זה לא ראוי לכיבוס, וזה יהיה כמו המשנה בשבת, וגם כמו רב שאמרנו שהיו מנקים לו את הסנדלים של האור בשבת, זה לא ראוי לכיבוס. זה התירוץ של אביי, זה פשוט מחלוקת תנאים. אבל מקשה על זה רבה, איך אתה אומר שיש תנאים שאומרים שאין כיבוס באור? הרי זה פסוק מפורש, כתוב לגבי בגד צרת, והבגד הוא השתי או הערב או כל כלי האור אשר תחבס וכולי. אז הנה אתה רואה שאפשר לחבס גם אור. לכן אומר רבה, אני מסכים שיש מחלוקת תנאים, אבל זה תלוי גם בסוג האור. כלומר, כשמדובר באור רך, כאן לפי כולם שייך כיבוס, כך שאפשר להעמיד את המשנה שלנו באור רך, ואז היא לפי כולם, לא רק לפי אחרים, באור רך לפי כולם יש כיבוס. לעומת זאת באור קשה, בזה נחלקו בברייתא אחרים ורבנן שלפי אחרים גם בזה שייך כיבוס ולפי רבנן לא. זה הסבר של רבה, שוב שנזכור, באורח לפי כולם יש כיבוס, באור קשה זאת המחלוקת. ועכשיו נעיר על זה ארבע הערות. הערה אחת, לפי זה, איך אנחנו מסבירים את הפסוק בצרעת שאומר שיש כיבוס? אז כאן רב המציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שפשוט נעמיד את הפסוק באורח, שלפי כולם בזה יש כיבוס. אפשרות שנייה, רב קצת חוזר בו, והוא אומר, בעצם יכול להיות שהפסוק מדבר גם על אור קשה, אלא שכיוון שיש בו צרעת, אז הצרעת מרקחת אותו כך שהוא בעצם הופך לאורח. ואז שוב, כיוון שזה אורח, לפי כולם יש כיבוס, זאת הערה אחת. הערה שנייה, מה לגבי המשנה בשבת שתירה לשפוך מים על אור, ורב שתיר לנקות הסנדלים שלו במים בשבת, לפי מי נסביר את זה? אז גם כאן רב אומר שני דברים. בהתחלה הוא אומר שבאור האחרי אי אפשר, אלא צריך להמין את המשנה ואת המקרה של הסנדלים באור קשה, וכמו שיטת רבנן שבאור קשה מותר. זה הסבר שלו בהתחלה, אבל אז רב המקשה על עצמו בשורה הראשונה בעמוד ב' שזה לא אפשרי, הרי באותה משנה מדובר על קרים וקסטות, ואותם עושים מן הסתם מאורך, לא מאור קשה. לכן כאן רבא מוסיף עוד תנאי ואומר שבניגוד לצמר למשל, שעצם ההרטבה במים זה כבר נחשב כיבוס, באור, גם באותם מצבים שאמרנו שזה כיבוס, כלומר באור רך לפי כולם, באור קשה רק לפי אחרים, גם זה רק בתנאי נוסף, וזה שהוא לא רק הרטיב במים או אפילו שכשך במים, אלא דווקא בתנאי שהוא כסכס את זה במים, כלומר שפשף. רק אז זה ייחשב כיבוס באור, שוב רק באותם מצבים שאמרנו, כלומר שוב באור רך לפי כולם, באור קשה רק לפי אחרים. זה התנאי נוסף של רב, ועכשיו לפי זה בוא נבין את המשנה בשבת ואת המקרה של הסנדלים של רב. אז לגבי המשנה בשבת, שאמרנו שמותר לשפוך מים על קרים וקסטות, ושם כאמור כנראה מדובר באורח, אז שם זה מותר, כי הוא רק שופך מים, אבל הוא לא מקסקס. ולכן זה לא כיבוס, זה לגבי המשנה. לגבי הסנדלים של רב, שהוא הרשה לו לשכשך אותם במים, אבל משמע דווקא לשכשך ולא לשפשף, אז כאן יש שתי אפשרויות. או שנעמיד שמדובר באורח, ואז זה לפי כולם, שמותר לשים במים או לשכשך, אבל לא לקסקס, כי אם הוא יקסקס, אז זה כבר כיבוס לפי כולם, או שנעמיד באור קשה, ואז נצטרך להעמיד את זה כדעת אחרים, שעקרונית יש כיבוס, ולכן הוא יתיר לו דווקא לשכשך, אבל לא לקסקס. לעומת זאת, אם הוא היה פוסק כמו דעת רבנן, אז היה מותר אפילו לקסקס, כי לדעתם באור קשה פשוט אין כיבוס, נקודה. ועד כאן הערה שנייה, איך רב המסביר את המשנה ואת המקרה של רב עם הסנדלים. שתי הערות הבאות הן קצת יותר שוליות, הן לא הולכות לשנות משהו ממה שבנו עד עכשיו. בשביל ההערה השלישית נעשה דילוק קטן על חמש שורות לשליש העליון של עמוד ב', שם כתוב שדרש רבה שמותר לכבס נעליים, משמע גם לקסקס, אז רב פאפה מיד מקשה עליו, הרי רב התיר לשכשך במים אבל לא לקסקס, כאמור או כי מדובר באורח או כי מדובר באור קשה ולפי דעת אחרים שיש בזה כיבוס אם הוא יקסקס. בכל אופן רב אסר לקסקס, אז איך רב פתאום אומר שמותר? אומר רב, אתה צודק, טעות שלי, באמת אסור, כמו שאמר רב. זאת הערה שלישית. הערה רביעית, נחזור לקטע שדילגנו עליו. רב אמר מקודם שבאור זה דווקא אם הוא מסכסך, כלומר משפשף, אבל בבגד מבד זה מספיק שהוא זורק למים, זה כבר עובר על כיבוס. אגב זה הוא גם אמר שאם הוא זורק זרעי פשטן למים הוא גם כן חייב. חייב על מה? מסבירה הגמרא, לא על זורע אלא על לש, כי במים הזרעים מתחברים ביחד והופכים לגוש. זאת הערה רביעית. ועד כאן הסעיף הרביעי בחלק הראשון של השיעור, שאמרנו שהדין של דם על הבגד זה דווקא בבגד שראוי לכיבוס, כלומר לא כלייץ ומתחות, ולגבי אור, באור רך זה כן שייך, באור קשה זה מחלוקת. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, באיזה בגד צריך כיבוס. החלק השני זה שומר את המשנה, איפה מחפשים? מחפשים דווקא בקודש, כלומר דווקא בעזרה, כי כל העניין של הכיבוס זה שלא נוציא את הדם החוצה מהעזרה, לכן מחפשים באמת בתוך העזרה. ואותו דבר לגבי הדין הנוסף באותם פסוקים, שכלי שבישלו בו קורבן צריך לשבור אותו או למרק ולשטוף, גם את זה אומרת המשנה, עושים בתוך העזרה. ומה המקור לזה? אז לגבי דם על הבגד, זה כתוב במפורש בפסוק, תחבס במקום קדוש. לגבי הכלי שבישלו בו, שזה פסוק אחד אחר כך, את זה לומדים מהדם על ידי וו החיבור. כי בתחילת הפסוק יש וו החיבור, וכלי חרס אשר תבשל בו, וגם בהמשך לגבי כלי נחושת יש וו ואם בכלי נחושת, אז מהוווים לומדים שגם בהם צריך לטפל בתוך העזרה, בקודש, ולא להוציא. ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה לגבי משפט הסיום של המשנה, שהיא אומרת שהדין הזה של דם על הבגד שצריך לחבס, זה חומר בחטאת מה שאין בשאר קודשי קודשים. כלומר, רק בדם של חטאת צריך לחבס, אבל דם של קורבן אחר לא צריך לחבס. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו הגמרא שואלת על זה, מה, זאת החומרה היחידה שיש בחטאת על פני שאר קודשי קודשים? הרי יש עוד חומרות, והיא מביאה רשימה של ארבע חומרות שונות, שלכאורה המשנה יכלה להזכיר גם אותם, והגמרא עוברת חומרה חומרה ומסבירה למה המשנה לא הזכירה גם אותה. הסכום הראשונה זה שבכל שאר הקורבנות את הדם זורקים על המזבח שבעזרה. לעומת זאת, בקורבן חטאת יש קורבנות חטאת, החטאות הפנימיות, שאת הדם שלהם זורקים בפנים, בהיכל או אפילו בקודש הקודשים ביום כיפור. למה המשנה לא הזכירה את החומרה הזאת? עונה הגמרא, כי המשנה רצתה להזכיר חומרה ששייכת בכל החטאות, גם בחטאות החיצוניות ולא רק בחטאות הפנימיות, לכן היא הזכירה רק את החומרה של כיבוס הדם. זו החומרה הראשונה ששאלנו עליה ותרצנו. חומרה שנייה שואלת הגמרא, לגבי החטאות החיצוניות, יש חומרה שאם הכניסו את הדם פנימה, זה פוסל אותם, מה שאין כן בשאר הקורבנות שאין פסול כזה, למה המשנה לא הזכירה את זה? עונה הגמרא, כי זה לא לגמרי נכון, לפי רבי עקיבא גם בשאר קודשי קודשים, אם הכניסו את הדם, זה נפסל, ולכן זה לא חומרה מיוחדת בחטאת, זה לגבי החומרה השנייה. חומרה שלישית זה שלחטאת יש כוח מיוחד שהיא מחפרת על חטאים שיש בהם קרת, מה שאין כן בשאר קודשי קודשים. עונה הגמרא, נכון, באמת רוב החטאות באות לחפר גם על קרת, אבל יש גם חטאות שלא באות לחפר על קרת, וזה בקורבן עולה ויורד, כשזה בא לחפר על שבועת העדות או שבועת ביטוי, אלה שני חטאים שאין בהם קרת, ולכן המשנה לא הזכירה את זה, כי היא רצתה להזכיר משהו שהוא נכון באופן גורף ולא רק בחלק מהחטאות. זה לגבי החומרה השלישית. החומרה הרביעית שהגמרא שואלת עליה זה שבשאר הקורבנות נותנים רק שתיים שהן ארבע, כלומר זורקים את הדם על פינה אחת וזה הולך על שתי הקירות שליד הפינה הזאת, וגם בפינה ממול באלכסון גם כן זורקים פעם אחת וזה הולך על שתי הקירות, אבל בקיצור זורקים פעמיים, ואילו בחטאת נותנים ארבע פעמים אחת על כל פינה. זאת חומרה רביעית, וגם כאן עונה הגמרא, זה גם לא נכון, כי הרי לפי רבי ישמעאל גם בשאר הקורבנות צריך ארבע נתינות ולא רק שתיים שהן ארבע. אבל מקשה הגמרא, זה לא נכון, כשרבי ישמעאל אומר את זה, אז הוא לא אומר שצריך לתת כמו בחטאת ממש אחת על כל ארבע פינות, אלא הוא אומר נותנים באמת על שתי פינות באלכסון, אבל בכל פינה כזאת לא נותנים רק פעם אחת אלא פעמיים, אבל זה עדיין רק על שתי פינות, עדיין זה לא כמו חטאת שנותנים על ארבע פינות, אז עדיין חטאת יותר חמורה, למה המשנה לא הזכירה את זה? וכאן הגמרא עונה תשובה שבעצם יכלה לענות על כל השאלות, וזה שאומרת, יודע מה, אתה צודק המקשן, באמת יש עוד חומות שהמשנה לא הזכירה, ויודע מה, יש גם עוד חומות לגבי נתינת הדם שגם אתה המקשן לא הזכרת, וזה שבחטאת צריך לתת את הדם דווקא על הקרן למעלה בבליטות האלו או דווקא על החוד, וגם צריך לתת עם האצבע, מה שאין כן בשאר הקורבנות. ולמה המשנה לא הזכירה אותם? פשוט כי רצתה להזכיר רק חומר אחת שיש בחטאת ולא את כל החומות שבעולם, לכן זה לא הוזכר, וכל מה שהקשית לא קשה. ובזה סיימנו את החלק השלישי של שיעור לגבי החומרה בחטאת, ובזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב'. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדין של דם של קורבן חטאת שניתז על בגד שצריך לחבס אותו, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על איזה בגד מדובר, וכאן ראינו ארבעה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שזה נחשב בגד וצריך כיבוס, לפי רבי אליעזר רק אם הוא בפועל יכול לקבל טומאה, לפי רבי יהודה מספיק שהוא ראוי לקבל טומאה, וכל מה שחסר לו זה רק מחשבה, זה מספיק. וראינו לזה שלוש דוגמאות, למשל, אם יש בגד של פחות משלוש על שלוש אצבעות, כך שכרגע בפועל הוא לא מקבל טומאה, אבל אם הבעלים יחשוב שזה מספיק לו כי הוא רוצה להשתמש בזה לטלאי, אז הוא כן יקבל, אז לפי רבי אליעזר זה לא מצריך כיבוס, אם יוטז על זה דם חטאת, אבל לפי רבי יהודה זה כבר מצריך. עוד שתי דוגמאות, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו את המקור לזה שזה לא רק בגד אלא גם שערות יזים ואור וכולי, כי כתוב אשר יזה עליה תחבס, זה הרחבה, אבל גם זה דווקא כשזה, כמו שאמרנו, מקבל תומה, ולכן אם האור עוד לא הופשט אז הוא בכלל לא מקבל תומה, אז הוא לא צריך כיבוס. אם הוא כבר הופשט וכבר חשב עליו להשתמש בו ככה, אז ודאי שהוא כן מקבל תומה והוא כן צריך כיבוס לפי כולם. אבל במצב ביניים שהוא הופשט אבל הבעלים עוד לא חשב להשתמש בו ככה, אז בזה יש אותה מחלוקת שלפי רבי יהודה צריך כיבוס כי זה כבר ראוי, אבל לפי רבי אליעזר עוד לא צריך כיבוס כי זה עוד לא מקבל טומאה בפועל. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו שרק המקום של הדם צריך כיבוס, לא כל הבגד. בסעיף הרביעי אמרנו שזה צריך להיות דבר שראוי לכיבוס, ולכן כלי עץ ומתכת לא כלולים, אלא פשוט מגרד מהם את הדם. לגבי כלי אור, מקודם כאמור במשנה ובברייתא ראינו שצריך כיבוס, אז כנראה שאור זה נחשב דבר שראוי לכיבוס, ועל זה קשנו משבת שמותר לחבס אור בשבת, כי זה לא ראוי לכיבוס, זה כמו כלי מתכת או עץ או פלסטיק, זה לא בד, זו קושיה, ועל זה ראינו שתי תשובות. הבאי אמר שזה מחלוקת תנאים, כי באמת לגבי דם חטאת, יש מחלוקת בברייתא שלפי אחרים זה ראוי לכיבוס וצריך לחבס את זה אם הוטז על זה דם, אבל לפי רבנן לא, אלא מגרד מזה את הדם, זה הבעיה. רב לעומת זאת אומר, זה תלוי בסוג האור. אם זה אור רך, אז לפי כולם זה ראוי לכיבוס. אם זה אור קשה, וזה המחלוקת שלפי אחרים גם זה ראוי לכיבוס, לפי רבנן זה לא ראוי לכיבוס. ואז ראינו על זה ארבע הערות. הערה אחת, איך הוא מסביר את הפסוק בצרת שאומר שיש כיבוס, אז או שמדובר דווקא באור רך, או גם באור קשה, ופשוט הצרת ריקחה אותו. הערה שנייה, איך הוא מסביר עכשיו את המשנה בשבת שהתירה לכבס אור בשבת ואת רב שהתיר לכבס את הסנדלים? אז לגבי המשנה בשבת, בהתחלה הוא עמיד באור קשה ולפי דעת רבנן שאין בזה כיבוס, אבל אז הוא הקשה על עצמו, הרי כתוב שם קרים וקסתות שזה מן הסתם אורך, ולכן רב הוסיף עוד תנאי בשביל האסור, וזה שזה אסור רק אם הוא מקסקס, כלומר משפשף, אבל אם הוא לא מקסקס באור זה ודאי מותר, ולכן המשנה שם התירה. לגבי המקרה של הסנדלים, שמשמע שהוא התיר רק לשכשך אבל לא לקסקס, אז או שמדובר באור רך, שאז באמת מותר לשכשך אבל לא לקסקס, כי אז יש בזה כיבוס לפי כולם, או שמדובר באור קשה, וזה דווקא לפי אחרים, שאם הוא יקסקס יש בזה כיבוס, אבל לפי רבנן, גם אם הוא יקסקס, אין בזה כיבוס, כי פשוט אין בזה כיבוס נקודה. זאת הייתה הערה שנייה, ועוד שתי הערות יותר שוליות, לא נחזור עליהם, זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו שאת הכיבוס עושים דווקא בעזרה, וזה כתוב מפורש בפסוק, תחבס במקום קדוש, ומזה גם על ידי וו החיבור לומדים שגם כלי שבישלו בו חטאת וצריך או לשבור אותו או למרק ולשטוף, גם את זה עושים בעזרה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי, המשנה סיימה במשפט שהדין הזה של דם על הבגד, זה חומר בחטאת משאר קודשי קודשים. והגמרא שאלה, הרי יש עוד חומות שיש בחטאת ואין בשאר קודשי קודשים, והביאה ארבע חומות כאלה. על חלק מהם ינתה, זה לא נכון, זה גם בשאר קודשי קודשים לפי חלק מהדעות. על חלק מהחומות ינתה, זה אומנם נכון, אבל זה לא בכל החטאות, לכן המשנה לא הזכירה את זה. אבל בסוף הגמרא אמרה, יודע מה, אתה צודק המקשן, באמת יש עוד חומות, והמשנה פשוט לא הזכירה את כולם. עד כאן להיום, מחר נמשיך לעסוק בדין הזה של כיבוס, וגם בדין של כלי שבישלו בו חטאת או קורבנות אחרים. כל טוב בינתיים.